אנחנו ממשיכים בהתרגשות גדולה ושמחה עצומה, שיעורים בספר הקדוש אורות הנפש. אנחנו בכוח האמונה. דיברנו עצות, פיתוחים, דרכים, הנפש, אני מזכיר, אני רק טיפה עושה קצת אחורה מה אנחנו רואים. הנפש זה לא בועת אוויר כחולה שנמצאת מעל הראש, אלא בעברית זה כל הצד הרוחני שלי. האדם מורכב, יש לו עצמות, בשר, גידים, ציפורניים וכו', כל זה נקרא בשם חז"ל. מה איתכם, אתם משנים? איך חז"ל קוראים לכל הצד הפיזי של האדם? וואו. גוף, הגוף. חבר'ה, שאלות פשוטות, לא יותר מדי. גוף, למה נקרא גוף? כי הוא מגיף. יפה, הגוף הוא מגיף את הנשמה. מה זה מגיף? אותם. כמו מגף, הוא אותם את הרגל, להגיף את התריסים, מגופה, למדתם בה במציאה, מגופה, היא חותמת, היא אותמת החבית. אז הגוף נקרא גוף, כל הצד החומרי של האדם נקרא גוף, יופי. חוץ ממנו, חוץ מהצד החומרי של האדם, יש באדם גם צד רוחני. מה זה רוחני? שאי אפשר לשקול, אי אפשר לגעת בו. מי אמר שיש לי צד רוחני? תשובה? הדמיונות, הרצונות, התשוקות, האהבות, הזיכרונות, החרדות, הידיעות. אם אדם עכשיו, אני מוסר לך ידיעה, 2 ועוד 2 שווה? 4. יפה, התעוררתם. 2 כפול 2 שווה? איך זה אותו דבר? גם, ועוד גם כפול מה? סתם, לא מסבך אתכם יותר מדי. 4 כפול 4? עכשיו מסעתי לכם את הידיעות. מישהו פה השמין מהידיעה הזאת? נגיד מישהו לא יודע מתמטיקה, ועכשיו אני שען לא יודע אותו למתמטיקה, הוא משמין? לא, זה התרחשות רוחנית. איינשטיין היה גאון, היה לו מלא חוכמה, הוא היה שמן, לא מרחב, לא קשור. למה זה מרחב רוחני? אדם מאוד מאוהב, יוצא לדעת מאוד מאוהב, הוא משמין? אין דבר כזה 60 קילו אהבה, 60 קילו רצון, 60 קילו חוכמה, כי זה לא במרחב הזה, מרחב אחר. עכשיו המרחב מה?
כל דבר
יש לו
את הפרמטר שלו.
כן, את המרחב שלו.
אבל נגיד אם אתה לומד הרבה, אז משהו מפתח לך במוח. לא יודע אם זה משמין, כן?
אבל יש השפעה של הרוחני על הגשמי. יש קשר ביניהם. אבל התרחשות הן התרחשות שונות. זאת אומרת, מי שילמד הרבה הרבה תורה, לא יהיה, אתה תסכים איתי, כן? גדולי ישראל לא היו, זה לא שעכשיו הוא ישקול 300 קילו. כן? כי כל מה שהוא מכניס ידע זה במרחב רוחני שנקרא חוכמה. גם במרחב הרוחני מתחלק לאיברים. יש מחלקה שנקראת חוכמה, יש מחלקה שנקראת רצון, יש מחלקה שנקראת אהבה, יש שנאה, מישהו שונא מישהו. לא תחשב חוכמה. יש קשר, כמו שאתה אומר, יש קשר בין הרוחני לגשמי, זה מרחב אחר. בסדר? זה כמו שאני אומר, יש מחלקת רכב. במשטרה יש מחלקת רכב. מה לרכבים? תוסיף רכבים, זה לא שאתה מוציא מהנשקים, אבל אחרי זה יש גם קשר. כן? יש תקציבים שלפה, יש קשר ביניהם, אבל זה לא אותם מחלקות. יופי. עכשיו, בתוך המרחב הרוחני, יש מרחב אחד שנקרא כוח, מלא כוחות. כוח להשכיל, כוח להרגיש, כוח לזכור, כוח הזיכרון, כל מיני כוחות, כוח לדמיין. יופי. אחד הכוחות נקרא כוח האמונה. הרחבנו עליו בשיעור שעבר, למה הוא כזה חשוב? כי אי אפשר באמת להאמין בהשם. אי אפשר, אין דבר כזה. אנחנו לא יכולים להגיע לקשר עם השם. למה? כי כל דבר שאני רוצה להיות בקשר איתו, אני חייב שיהיה לי קולטן לדבר איתו. למשל, חושים, איך אני נפגש עם החושים? על ידי החושים שלי, החומר שלי, אני נפגש עם החומר שיש במציאות. הרגשות שלי, אני מרגיש רגשות. המוסריות שלי, אני מרגיש מוסר. לאריה, למשל, אין מוסר, לכן הוא לא יכול להיפגש עם בעיות מוסריות. לחמור אין שכל, נשים אותו בשיעור מתמטיקה, הוא לא ייפגש עם השכל, בקוז אין לו שכל. כל דבר, אתה יכול להיפגש אותו עם הקולטן של הדבר שנמצא בך. לכן אלוקים, שהוא לא חומר, לא רגש, לא פיזי, לא כלום, אי אפשר לפגש אותו. מה הוא עשה? לכן מה הוא עשה? הוא שם קולטן אלוקות בתוכי שנקרא אלוהי נשמה שנתת בי. הוא לקח חלק מהאלוקות, שם בו חלק אלוקות, מה שם בו, כדי שיהיה לנו קולטן, אני קול אותו טוב. לכן דרך הקולטן שבי אני קולט. איך קוראים לקולטן הזה? חוש האמונה. אני מדבר מהר, כי דיברנו על זה שיעור שעבר. מי שלא הקשיב, נמצא ביוטיוב, ברוך השם, מקום, היום הכל מצולם. תודה להשם. היום אנחנו ממשיכים לפתח את כוח האמונה, ואומרים ככה. כוח האמונה הזה צריך פיתוח. כמו כל כוח, הוא מתגלה בצורה טבעית, ויכול גם להתגלות בצורה מעוותת ובצורה שקרית ובצורה גסה, בצורה אכזרית, כמו למשל האמונה בחמאס. חמאס גם מאמינים באלוקים, אבל זה בצורה מעוותת, בצורה פראית, בצורה פנאטית. כל כוח יכול להתגלות בצורה טובה, בצורה מפותחת, בצורה עדינה, או בצורה, למשל, כוח האכילה. זה כוח טבעי, נכון? כולם רוצים לאכול. אבל אתה יכול לאכול כל היום זבל, ופיסטוקים, וטאקו צ'יפס, ואוכל מטועס וכו'. אבל שאתה יכול לאכול אוכל בריא. הכוח הוא אותו כוח, הוא יכול להתגלות בצורה טבעית, פראית, ולהזיק גם. הוא יכול להתגלות בצורה עדינה, טובה, ומפתחת את העולם. כוח האמונה זה כוח טבעי. איך אני יודע? שבכל המקומות בעולם, לא רק בישיבת שדרות, לא רק אצל הדתיים, לא רק אצל מסורתיים, לא רק אצל היהודים, כל העולם כולו, כולם כבר מהתקופה הקדומה של האנושות, מקימים מקדשים ופונים לאלים, ויש 2 מיליארד נוצרים, 2 מיליארד מוסלמים, וכל מיני אנשים נמשכים למשהו מעבר לעולם. מה זה אומר? אם כולם נמשכים לזה, שזה כוח טבעי. אז מה היהדות שונה? היהדות היא מובילה בפיתוח הכוח הזה בצורה מוסרית וערכית והרמונית ואמיתית. אבל לא שרק אצלה נמצא הכוח הזה. טוב, עד כאן הקדמות לכוח האמונה. עכשיו, עולה מדרגה, הרב קוק עולה מדרגה בעמוד 114. ואומר, כוח האמונה יש לו 2 מדרגות. נקרא בחזל תביעות עין וסימנים. יש לזה נפקמינה והלכות השבת אבדה, שאדם מוצא אבדה, מה הוא צריך לעשות? להשיב אותה. איך ישיב אותה? הוא תולה פתק בחדר אוכל, נמצא פליז, נמצא פליז, כן, הוא לא כותב עם שחור, עם ריצ'ראץ', עם פרווה של איזה חברה? איזה חברה יש בפליזים היום? לומבו?
קולומביה.
קולומביה. אפילו לא רשום קולומביה. נמצא פליז. המעבד יכול לפנות אליי, קבלו על פי סימנים. נכון? ככה להלוכה. בא אליו מישהו אומר, אני באתי פליז. יופי, מה הצבע שלו? הוא אומר, כחול קה. לא, זה לא אתה אחי. נתראות. בא מישהו, פתאום לו שחור, קולומביה, עם רוחסן, כתוב עליו זה, תסתכל פה. מחזיר לו או לא מחזיר? מה הוא עשה? הביא לו סימנים. אמר, ירד הסימנים, אמר את הסימנים. אומרת הגמרא, תלמיד חכם, אם בא מישהו, עכשיו בא אליך מישהו, אומר לך, תשמע, איבדתי פליז, תן לי לראות אותו, אני אגיד לך אם הוא שלי או לא. מותר להחזיר לו או לא? לא. הוא מסתכל על הפליז, אומר לך, זה שלי. אומר לי, לא, להלוך אתה לא מחזיר לו. תלוי אם זה בחור שבא. אומרת הגמרא, תלמיד חכם, כן. הוא לא נותן סימנים, הוא מסתכל, הוא אומר, תשמע, אני לא יכול לתת לך סימנים, למה? כי בדיוק קניתי את זה, זה כוס שיש לכולם וזה, אבל הוא מסתכל, והוא אומר, אתה יכול לסמוך עליו, שהוא, מה זה נקרא? תביעות עין. הוא לא נותן סימנים, הוא בעצמו לא יכול להגיד לך מה הסימנים, זה כוס שיש, זה פליז שיש אותו לכולם. אבל הוא מסתכל ואומר לך, כן, זה שלי, אתה מחזיר לו בתביעות עין. עכשיו, אני שואל את השאלה, מה זה תביעות עין? איך הוא מסתכל ויודע שהכוס הזאת שלו? אתה אומר, לא תן סימנים, הוא לא יודע לתת סימנים, אבל הוא מסתכל ואומר, זה שלי. יותר מזה, אתם הייתם בישיבת מיר פעם? ישיבה של חרדים. לא דווקא מיר, סתם ישיבה של חרדים. כולם שם בלומדס בסדר, כולם מחולצה לבנה. תיכנס לכניסה לבית מדרש, אתה תראה מדפים שלמים של קולבים עם, עם מגבעות וכובעים. איך שמנחה, סוף הסדר, מנחה, כולם הולכים עם כלי מידיים, שמים את החליפה המגבעת שלהם, כל אחד. עכשיו, אתה, אני אומר לך, אתה לא תבדיס, וכל אחד מזהה את החליפה כובע שלו. איך זה הגיוני? זה נקרא תביעות עין. תביעות עין, שאם שאלו אותך מה החליפה שלך, אתה תגיד לו, אבל שרות את החליפה? זה נקרא תביעות עין. אומר הרב, הוא לוקח את זה, כל מה שיש בהלוכה, בניגלה וזה, יש גם בעולם המוסרי, השכלי, הפנימי. אומר, יש אמונה שבנויה על סימנים, ויש אמונה שבנויה על תביעות עין. מה ההבדל? מה זה סימנים? אומר הרב קוק, יש בן אדם, אתה שואל אותו, תגיד, למה אתה מאמין באלוקים? מה זאת אומרת? היה מעמד הר סיני. ואז, זה היה לכל העם, כל העם לא ישקר, מסרו מאב לבן, אז אני מאמין. זאת אומרת, כל האמונה שלך נשענת על אירוע היסטורי והבנה שכלית שלך שלכל העם לא ישקרו. בסדר, זה נקרא סימן. זה לא תביעות עין. מה זה תביעות עין? תביעות עין זה משהו שאתה לא יכול לתת סימנים, אבל אתה יודע שזה זה. למשל, אם אמא שלכם תתקשר אליכם עכשיו, נכון, כבר שהיא אומרת תעלו, אתה יודע שזה אמא שלך? אתם איתי או לא? איך שהיא אומרת תעלו, אתה יודע, זה אמא, נכון? איזה סימן אתה יכול לתת? אתה לא יכול לתת, נכון? יותר מזה, אם נגיד לבן אדם, תוכיח לנו שאמא שלך זה באמת אמא שלך. אתה יש לך ודאות על זה?
כן.
לא,
לא, אתה בוודאי, אתה לא ודאי על זה? אתה מתלבט? אתה מתלבט אם זה אמא שלך?
לא, אבל כנראה אתה לא
יכול להוכיח. אז זהו, אני שואל, אתה רואה שיש פה ודאות ואתה לא יכול לתת סימנים?
ודאות?
מה זה לא ודאות?
אני ודאי על כאילו שהנצרות היא הנכונה. אני
חושבתי
איך אני איתך,
אין לו מסימנים. חכה, האמונה שלנו לא נשענת רק על תביעות עין, אבל אני אשאר איתך על הדבר הזה. יש דברים בחיים שאני בוודאות, ולהפך, אם תתחיל להביא סימנים, זה רק מחשיד.
אבל ילד מומות, נכון,
אותו דבר. לא ילד מומות, אני דבר, ילד רגיש, רגל למשפחה רגילה, תשאל אותו, אמא שלך זה אמא שלך, בוא נתר, ברור. עכשיו נגיד לו, תביא סימנים, אני לא מביא לך סימנים.
ברור זה, אבל
זה לא אומר שזה ודאי. אני אספר לך סיפור. אבא שלי נסע באוטובוס בירושלים, בגבעת שאול. ואז עלה, יש שם מוסד לאנשים, לא יודע איך לקרוא להם, אנשים מתמודדי נפש. בסדר, שישפזו אותם. קיצור, בתחנה שם עולה מישהו, יושב מול אבא שלי. יושב, מסתכל עליו. טוב, נוסעים, הוא מסתכל על אבא שלי, אומר לו, אתה אדם שפוי? אבא שלי אומר לו, כן? אומר לו, אתה בטוח? אומר לו, כן. הוא אומר, אז תראה לי תעודה שאתה שפוי. אמר לו, אין לי. אמר לו, לי יש תעודה. בדיוק שחררו אותו משם, עם תעודה שהוא עבר תהליך וזה. אמר לו, לי יש תעודה, אני יכול להראות לך. הראה לו את התעודה שהוא אדם שפוי. עכשיו, מה תגיד על זה? דווקא, מה אתה מביא תעודה? אבל זה שאתה מראה תעודה, זה מספר הכל. אם אני אבוא לשאול אותך, מאיפה אתה יודע שאמא שלך זה אמא שלך? תגיד, מה תגיד, מה אתה רציני? ויותר מזה, אם תביא תמונה שהיא... שאתה בין 5 ימים על הידיים שלה. בוא נגיד, ימצא אותך בין יומיים. מי שידע, לקחה אותך בין יומיים. כל דבר שתביא בשכה, אני יכול לסתור. יש ודאויות, אומר הרב קוק, שהן לא מתחילות מסימנים, הן מתחילות מתביעות עין, וזה דברים שקשורים לקשרי עומק של החיים, שדווקא שאתה מוריד אותם לעניין של סימנים, אתה רק מקטין אותם. האם זה יכול להצטרף לזה? כן, סבבה. אבל אם אתה נכנס למרחב הזה, אתה כבר הפסדת. וברגע שאתה בא לבנות את כוח האמונה, אומר הרב קוק, עיקר בניין האמונה מתחיל מתביעות עין, הכוונה מקשרים אינטואטיביים, עמוקים, רגשיים, פנימיים, אלוקיים, שאתה מתחיל משם. עכשיו אתה יכול להוסיף מעמד הר סיני, נבואות שהתגשמו, היסטוריה על-טבעית, האושר הטמון באדם, הדתיים יותר מאושרים, עוגן לערכים, מה שאתה רוצה, 52 סיבות טובות להאמין, כתבתי בספר שלי, אורות של אמונה, יש פה, הבאתי אותו מדעי, הבאתי לכם, לא? לא הבאתי. שיעור הבא, תזכיר לי, שלח לי הודעה. הוצאתי ספר 52 סיבות טובות להאמין, כולם על דרך הסימנים. מעמד הר סיני, סיבה אחת. גם לא הכי חזק לדעתי. היסטוריה על-טבעית, נבואות שהתגשמו, הרבה דברים חזקים, הטוב שטבוע באדם, הטוב שמתפתח באנושות, בלי סוף. 52 סיבות. זה חזק מאוד. אבל, אומר הבעל שם טוב, בפרשת נוח, ארוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
אומר הבעל שם טוב, אנחנו מתפעלים בתפילה, אנחנו אומרים אלוהינו ואלוהי אבותינו. מה זה הזיה הזאת? מה זה לא אותו אלוהים? אלוהינו ואלוהי אבותינו, זה אותו אלוהים. תגיד, אלוהי אבותינו, זה אותו אלוהים. אלוהינו. מה אתה מבדיל? אומר הבעל שם טוב, רמז בזה שאדם צריך להגיע לאמונה על שתי דרכים. דרך אחת נרמזת באלוהינו. מה זה אלוהינו? מה שאבא שלי מסר לי. אבא שלי, סבא שלי, ליל הסדר, מסרו לי ככה, יש אלוקים וזה. זה נקרא אמונה מסורתית, פשטות ותמימות, מקבל, הכל טוב. זה נקרא, סליחה, אלוהי אבותינו. מה זו אלוהינו? מה שבדק בעצמו וחקר והגיע בעצמו. עכשיו אומר הבעל שם טוב, מה יותר טוב? מה יותר טוב? מי שמאמין, מה שקיבל מאבותיו בפשטות ותמימות, או מי שחקר בעצמו והגיע. אומר הבעל שם טוב, פה יש יתרון, פה יש יתרון, פה יש חיסרון, פה יש חיסרון. מי שקיבל מאבותיו, הוא אומר, הוא חזק בזה. החיסרון של זה, הוא אומר, זה מצוות אנשים מלומדה. הוא לא כל כך מבין. אמרו לו, תפילין, תפילין, שבת, שבת. הוא הולך עם זה, הוא לא... לא כל כך מחובר לאירוע, הוא לא למד את כל... הוא אומר, הוא עושה, וזהו. יש לזה יתרון חזק. סליחה, החיסרון שזה מצוות אנשים מלומדה, הוא לא כל כך מחובר לאירוע. יופי. הוא עושה, הוא יכול לעשות, אבל הוא לא מבין ומחובר כמו, הוא לא קיים מצוות, וידעת היום והשבות האלה לבביך. הרמח"ל אומר, יש מצווה לדעת, לא רק להאמין. אמונה זה מצווה אחת, יש מצווה לדעת. איך תדע? תלמד, תעמי מצוות. יופי. אומר הבעל שם, אבל יש לו יתרון. מה היתרון? שאתה לא יכול להזיז אותה מזה. למה? כי אם תבוא, תגיד לו, שמה, לא היה מעמד הר סיני. אתה תחמוס קשור. ומה, אני מה מגדל הר סיני? מה מכך קיבלתי? זה האמונה שלי, תקפוץ, שמה שאתה רוצה להתראות. תדעו לכם, יש מסורתיים שיש להם אמונה תמימה חזקה, הרבה יותר מאנשים שלמדו תורה שנים. תבוא, תגיד להם משהו, תסתרף, אני לא אעשה. ככה. דרך אגב, אני עבדתי, למדתי בצפת, עשיתי רבנות שם בכולל, ולא משנה, איזה סיפור שלא קיבלתי מנהיגה, הייתי חייב לה, אז בלילות הייתי עובד במשחטה. את מי היו, בפס של הבדץ, מי היו שמים משגיח, לדעתכם? אדם שלא ידע את ההלכות, או אדם שיודע קצת, או רב טוב, בפס של הבדץ. רב טוב, נכון? אתם יודעים את מי שמים? עם הארץ. בפס של, שמה לפחות, בפס של הבדץ, בהשגחה הכי גבוהה, היו שמים מישהו עם הארץ. למה? בדיוק בגלל זה. כי התלמיד חכם שלמד את כל איסור ויתר וזה, אם היה נופל חתיכה, הוא אומר, טוב, אפשר להקה, זה בולע, עכשיו הוא פולט, תזיז לשם, אם נעשה כך, היה מתחיל לשחק עם ההלכות. לקחו עם הארץ, לימדו אותו להלכות, אמרו, אתה לא זדעת, קו אדום. מה שאמרתי לך אתה עושה, מה שלא, לא. והוא לא יודע להקה. ברגע שאדם נהיה תלמיד חכם, נכון? אז הוא מתחיל להקל, הוא מתחיל לעשות ככה, וזה... יכול, הוא עלול לעשות את זה. לכן מה, שמים שם מישהו שלא יודע, אומרים לו, ככה אתה עושה, אתה לא זז. אומר הבעל שם טוב, מי שקיבל מאבותיו שזה, לא זז. תגיד לו, היה ככה, מי אמר שזה, לא משנה. לא זז, הוא לא זז מהאמונה. אז החיסרון שלו, שזה אולי יותר מצד אנשים מלומדה, שהוא לא מחובר יותר ברמת השכל וההבנה והרצון, שהוא מבין את כל הסיבה ואת עומק הקשר, אבל היתרון שלו שאתה לא יכול להזיז אותו. אומר מי שבא לאמונה מצד החקירה, אומר, חוקר וזה, משתכנע ומחובר. תראו בעלי תשובה, בדקו, עברו וזה, על זה ב-400. הוא לא גדל לתוך זה, הוא בחר בזה. מי שבעל תשובה שדיברתי איתו, אני יש לי ספורט, אני פוגש בעלי תשובה, למה חזרת בתשובה? ספר למה חזרת בתשובה. אתה יודע איזה סיפורים שמעתי, אתם לא תאמינו. קחו תשובה אחת, בסדר? תגידו אם הייתם מוכנים אליי, מישהו אלה את זה בראש לו. אני לימדתי, לפני כמה שאני באיזה מקום, חווה של בעלי תשובה וזה, אני עושה סבב, איך חזרתם בתשובה? כל אחד מספר לי סיפור הזוי וזה, בא אחד אומר לי, תקשיב. הבן אדם גדל בתל אביב, לא עשו לו בר מצווה, תבינו את האירוע, בסדר? היה במסיבות סמים, עשה הכל וזה חד. יום אחד הולך בתל אביב, כולו קעקועים, מגילים, מחומצן. פונה אליו, חבדניק, אמר לו, בוא תניח תפילין. עכשיו הבן אדם מרוסק, חווה הכל, ניסה הכל וזה, אני אומר לך דברים רעים מאוד. אומר, תפילין? וואלה, מתאים לי. בוא עושים, מה אומרים? הוא מספר, אני לא, זה הסיפור הזוי. הוא מספר, הוא קושר את התפילין, שם על הראש. פתאום הוא אמר לי, הרב ידע, אני מרגיש זרמים, זרמים רוחניים בכל הגוף. אני אומר, מה אומרים? שמה ישראל, תודה של אלוקות, תודה של אחדות, נצח. בחיים שלו הרגשתי דבר כזה. הוא נדלק על התפילין, אומר לו, איך אני משיג תפילין? הוא עשה ככה לזה, חצי מחיר, יביא לו תפילין. הוא אומר, הוא התחיל, הוא היה מחכה בלילה, הוא היה קם בשתיים בלילה, מחכה לזריחה להניח, כי היום אסור להניח בלילה. היה מחכה לזריחה כדי להניח אותה. שמעתי דבר כזה? בכלל לא שכלי. לא יש שום סמינר ערכים, לא יש לו... הוא אומר, אני חוויתי את... ועד, שדיברתי איתו, זה באורות ממצאת פינית. איך הגיע ככה? אתה לא יודע מה תופס את הבן אדם. עכשיו, הוא, לא, הוא בכלל לא מבין את התפינית. כן.
אבל אין פה עניין של
אבותינו
ולא
אבותינו,
אבל... כעובדה שזה לא הייתה אמונת אבותיו. אוקיי? אבל לא יפך לרוב בני אדם שזה אמונת אבותם, יהיה לך יותר קל לעשות את זה. רגע, למה אתה עושה את זה? למה זה? כי אבות שלי, ומה הקשר אליך? הפוך את הרבה יותר קל לעשות את זה. לעומת אדם שזומח אותו בתשובה, שהוא הגיע לאמת בעצמו, הוא יודע את האמת, הוא יוכל להגיד לך, אני בדקתי, ניסיתי הכל, אומר לך, זה האמת, אחי, ואת יכול, איך הרבה יותר קשה לעשות אותו מזה. טוב, לעומת אדם שלא יודע למה הוא עושה את זה. אני עושה את זה כי ההורש לעשות. זה לא תשובה, כאילו, יש את זה, כאילו, העיקרון פה, זה לא עניין של לעבוד לעבוד, לדעתי, כאילו.
מבין מה שאתה אומר, אני עוד לא סיימתי להגיד מה הדרך הרצויה. אני רק פורס אותה. יש לך אדם שהגיע מבירור בעצמו ואדם שקיבל מאבותיו. יש לנו גם את הבעל תשובה שהוא הייתי מכניס אותו בירר מעצמו. עכשיו, בדרך הבירור לפעמים היא לא שכלית, זה מה שאני רוצה להגיד. היום, בן אדם אחרי אמרתי לא מחזרת בתשובה, אומר, פתחתי גמרה. למד פילוסופיה באקדמיה לרוח בתל אביב וכולי, אבא שלום שורר וצייר. פתח גמרה, אומר, שמע, זה דרך חיים אמיתי. דרך, אתם יודעים, הרב צוקרמן, זכר צדיק קדוש לברכה, באו אליו נוצרים, כמרים, הביתה. אמרו לו, תלמד אותו, מה זה היהדות? אני שואל אתכם, באים אליכם נוצרים, באים אליכם גויים, אומרים, מה זה היהדות? מה אתה לומד איתם? מה אתה פותח להם? ספר אורות? תניה, ליקוטי מוהר"ן, רמב"ם, תנ"ך. מה אתה לומד? אומרים לך, דברים, מה? מה אתה פותח לו? מה? באמונה? סלט ישרי. אתם יודעים מה הרב צוקרמן פתח להם? אומרים לו, מה זה היהדות? פותח להם סימן ד' בשולחן ערוך, ללחוץ בית הכיסא. לדבר על אלוהים. היהדות מובילה אותך איך מתנהגים בבית הכיסא. והוא אומר, על זה הוא חזר בתשובה, הוא פתח גמרא, פתאום הוא קלט שבפילוסופיה הוא למד, פתאום שהוא דרך חיים אלוקית, נצחית, אינסופית, שמתגלה בגבול, בירידה לפרטי פרטים. הוא אומר, דרך חיים שיורדת לפרטי פרטים, דרך אמיתית. על זה הוא חזר בתשובה. עכשיו שנייה, יש לנו דרך אחת שאתה מקבל, דרך אחת שאתה מברר. אומר בעל שם טוב, לכל אחד יש חיסרון ויתרון. החיסרון פה שאתה מקבל ואתה לא מברר, זה נקרא אלוהינו, זה נקרא אלוהי אבותינו, ושאתה הולך במצוות אנשים מלומדה, אתה לא מבין. החוזק זה, אי אפשר להזיז אותך. צד שני, שאתה מברר, שאתה מחובר, אתה באירוע, בחרת בזה, ביררת, ראית את האמת של זה, החיסרון של זה, שאם מישהו יבוא ויראה לך דרך חיים שיורדת לפרטים יותר או יותר עמוק, מה אתה עושה? אתה תעזוב גם את זה. כי כל הסיבה שהתחברת זה. אומר הבעל שם טוב, אז מה לעשות? איזה דרך יותר טובה? מה אתם אומרים? אומר הבעל שם טוב, אני ששני מידות אלה בידו, אין למעלה ממנו. גם יחזיק, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות בשיעורים. מה שקיבלנו, משה אמת ותורתו אמת, אמונה תמימה, אמרתי את זה פה כמה שיעורים, נגיד את זה בעזרת השם כל שיעור. אמונה תמימה ופשטות ותמימות, זה עיקר היהדות, זה הבסיס, מזה אנחנו מתחילים. בנוסף, במרחב אחר, בציר, כאילו, בנוסף, לא במקום. אני הולך וגם מברר ומוסיף. מה נפקא מינה? שאם אתה לא מבין מצווה אחת, אתה מפסיק לגמרי או לא? אני מבין כמה שאני יותר, אבל גם שאני לא מבין אני עושה. אני לא תולה את כל הקיום שלי בהבנה. בדיוק. גם נעשה וגם נשמע.
ואחרי זה הביאו כל דבר את המשמעות שלו.
כן.
אם זה רק עם הרגיש. אני מחר רוגע נגום.
אני ארגיש שנייה, באיזה דרך? באיזה דרך יש רק הרגש?
אני אומר, אתה אמרת, בן אדם הריע תפילין, ארגיש
זרמים. לא הבאתי את זה דוגמה לדרך האידיאל של היהדות. סיפרתי לך שיש דבר כזה. וזה גם הפתיע אותי. אתה יודע היום שהשכל ירד הרבה. אנשים היום לא... אנשים היום יותר נמצאים בחוויה, במשמעות. מרגישים רקנות. אני אומר, אבל זה עובדה שהבן אדם הרגיש רקנות מאוד גדולה, הרגיש חיבור לנצח, זה תרגיל רוחני שהוא רוצה לצרף אותו, ובזכות זה הוא חזר בתשובה. אל תדאג, אחרי זה הוא עבר תהליך, אבל מה הפך אותו? לא הוכחות שלא נגמרות. דרך אגב, תבדקו על עצמכם, עזבו כל מיני סיפורים האלה, תבדקו על עצמכם, למה באתם לישיבה? לך צא לחיים, תעשה מה שאתה רוצה. לפעמים זה בגלל שראיתי הורים או אחים גדולים או משפחות, או דווקא ראיתי דוגמה הפוכה, ופגשתי שם אנשים טובים, משפחה, זוגיות, שמחה, עושר, שאני רוצה להצטרף לזה. זה לא דווקא איזו חקירה שכלית מטורפת. שאני ראיתי אצל האנשים שיותר עובדים, או שראיתי יותר שמחה, רציתי לחיות בתור משמעות, שתבדוק שבסוף זה חוויות גם. זה לא הכל... בספר שם הבאתי את רס"ל שהוא כותב גם, זה לא הכל שכלי. יש מקום לשכל, אבל הוא לא כל כוחות החיים. טוב, אני חוזר לעניין שלנו. כוח האמונה בנוי משתי דברים, סימנים ותביעות עין. סימנים זה כל ההוכחות השכניות. היתרון שלהם, כן, אם אני לוקח את זה לעניין, היתרון שלהם, שאתה מבין על מה מדובר. החיסרון שלהם, שאם יביא לך הוכחות ממקום אחר, אתה פתאום תתערר. תביעות עין זה מקום יותר פנימי, שלפעמים אתה לא יכול להסביר אותו אפילו. ועל פי העומק הזה אתה חי. עכשיו אני אעשה לכם תרגיל קצת אכזרי. אני אגיד בהתחלה את הנתון, אחר כך אני צריך מתנדב, בסדר? אני טוען שאין באמת דבר כזה בחירה רק מהשכל. אין החלטה אחת שקיבלת כי היא שכלית נטו. מי רוצה להתנדב ולהסביר לי שהוא לקח? אתה, שמך בישראל?
דוד.
דוד, יפה. תספר לי על החלטה אחת שעשית אותה מתוך בחירה שכלית.
הישיבה שבחרתי.
הישיבה הזאת בחרת? ללכת לישיבה? לישיבת שדרות?
לא, לא
לומד. איזה ישיבה הלכת?
שווה חברון.
אז מתוך החלטה שכלית הלכת לשווה חברון. כן? ואם לא היית הולך, מה היה קורה?
מניח שהייתי נחלש מאוד באמונה שלי.
אז היית נחלש, מה הבעיה?
הגעתי לישיבה כדי לחקור את העמק. לא, כמו שאמרת, כדי לראות ממך וזה. מה זה כדי לברך את האמת נטו?
אז תחיה בלי אמת, מה יקרה? אם תהיה בלי אמת בחיים שלך, מה יקרה?
המשמעות שלי.
ואם תהיה בלי משמעות?
כל הקיום שלי חסר טעם.
אז יהיה בלי טעם, אז מה יקרה לחיים שלך?
אפשר להגיד את זה הכל דבר.
אני לא אומר מה אפשר להגיד, תענה לי. אז תחיה בלי משמעות, מה הבעיה?
זה לא חיים.
אז תחיה בלי חיים. מה, אתה רוצה לחיות חיים משמעותיים? כן. אתה רואה? זה רצון.
אבל בין הבחירה לפה לשם,
זה מה שאני אומר, תבין את העומק פה. אדם אומר, בשכל חקרתי ואמרתי שווה חברון זה, ברגע שאתה הולך כמה, שימו לב לתרגיל, כמה למה, תלך כמה למה, למה, פתאום אתה מגיע לרצון או רגש מאוד עמוק של חיפוש משמעות, של רצון לחיות, או טעם לחיים.
עוד פעם, אבל מה שאני אמרתי זה לא על הרצון מהישיבה לא ישיבה, עכשיו אתה מחליט רצון של ישיבה לא ישיבה. אני אמרתי, אני בחרתי את הישיבה הזאת על פי ישיבות אחרות.
כן.
שזה לא קשור.
אז זה מה ששאלתי אותך, למה בחרת את שווה חברון?
עוד פעם, כי אני אמרתי, כי זה המקום שיעזור לי לדעתי לרבנים שהכי יוכלו לקלוע על הדרך שלי.
מה הדרך שלך?
שכלית.
שכלית? ולמה אתה מחפש דרך שכלית? שטעם לחיים, משמעות. ברגע שאתה יורד, כל דבר שאתה עושה. שימו לב, זה תרגיל. זה לא, אני לא אומר שלא מעורב. בעומק, מה שתוחף אותך, זה חיפוש למשמעות.
כן, אבל זה למה אני עושה שיבה, אבל אומר, נניח שאתה שני אופציות האלה.
הבנתי, הבנתי, הבנתי. טוב. קיצור, בקיצור, הוא ניקח דוגמה יותר פשוטה. אדם אומר, אני רוצה לאכול. ברור, מחליט שכלית, לא אוכל, אני אמות. שאל אותו, תמות. מה הבעיה? פתאום אתה רואה רצון לחיים. הרצון לחיים, שימו לב, רצון זה לא שכל. אדם רוצה לחיות, אדם מחפש משמעות, אדם מחפש אושר, עונג. כל הדברים, מה שאני רוצה להגיד שהשכבה הכי עמוקה היא המניעה שלנו, והשכל רק מסדר. ולכן שאתה מודע לזה, אתה שם אותו במקום שלו, וזה חשוב לדעת. אם כן, אני מסכם את הדבר הזה, כי אני רוצה להתקדם, יש לנו עוד דברים בעניין האמונה, כוח האמונה, כוח מאוד חשוב, אבל הרב קוק אומר, הרבה בעיות פנימיות של עולם האמונה לא מתחיל מבעיות שכליות, אפשר לפתור את זה, אפשר לדבר על זה, יש גם הרבה ספרים שכליים שעוסקים בזה, אבל הרבה דברים מתחילים מעולם פנימי. וכאן בעמוד 115 ו-116 אומר הרב, זה מופיע בין היה שבת, הבאתי את המקור בערך אמונה כאן, הספר באורות הנפש מחולק לשתי חלקים, חלק אחד של שפה פשוטה וחלק אחד של פסקאות. אומר הרב ש... כן, זה מופיע בעמוד 363. בסדר? שיש דברים שבונים את עולם האמונה והם לא שכליים. כמו שאני שואל אותך, תוכיח לי שאמא שלך זה אמא שלך, אתה יכול להגיד שמה, מאיפה אני יודע שאמא שלי זה אמא שלי? הנה, תראה, ככה היא נראית וזה. יופי, אם עכשיו אני... כל הסיבה שאתה מכיר את אמא שלך זה בגלל שיש לה כיסוי ראש, והיא 1.70 מטר, ולא יודע, יש לה משקפיים? אז אם היא תעשה ניתוח לייזר, תוריד את הכיסוי ראש חס בשלום, לא יודע מה, תעשה עוד אגבה בעקבים, אז מה, אתה לא מכיר אותה? תשובה, זה רק סימני, אבל ההכרה שלי היא טביעות עין, ההכרה עמוקה. אומר הפוק אותו דבר בקשר עם השם. הקשר עם השם, יש דברים שאתה יכול להביא להם הוכחה, ויש דברים יותר עמוקים. אומר הרב קוק, תדע לך, הדבר הזה שנקרא יותר עמוק, הקשר יותר פנימי, הוא באמת הקובע. הוא קורא לזה טביעות עין, קורא לזה הכרה פנימית. זה בנוי על דברים יותר פנימיים. במה זה תלוי? במה זה תלוי? סימנים, אני יודע מה זה תלוי, בלימוד שכלי, תמיד סימנים ככה, משקפיים וזה. מה היתרון של סימנים שאתה יכול למסור אותם למישהו אחר? מישהו אומר לך, אתה אומר, הנה, ככה וילה, תמסור לאמא שלי. אתה אומר, איך היא נראית? יש לה משקפיים, כיסוי ראש, 1.80 מטר, לא יודע מה. יופי, אתה מסור את הסימנים. אבל טביעות עין אתה לא יכול למסור לו. אתה יכול לספר למישהו, עכשיו תיקחת שפורפרת, 5 נשים יענו לפלאפון, אתה תדע מי זאת אמא שלי. לא, רק אתה יכול לדעת, אתה יכול למסור את זה? נסה להגיד סימנים, ואיפה אתה יודע שזה הכל של אמא שלך דווקא? אה? זה תביעות עין, אומר הרב, זה קשרים עמוקים של אלפי פרטים שנצרבים אצל האדם כבר מקטנות. קוראים לזה מעל השכל, אומר זה אלפי פרטים. אותו דבר בקשר עם הבורא. יש דברים פנימיים. ואז אומר הרב קוק את הפצצה, תדע לך שהתביעות עין, ההתפרצות מפני, אני קורא ב-364, ההתפרצות מפני השכל ההגיוני תוכל לבוא מכוח טעות שכלית. אתה אומר לבן אדם, ב-364, בחלק ב', אתה אומר לבן אדם, אני מאמין באלוקים. למה אני מאמין באלוקים? כן, שמעתי מישהו אומר, כי עשיתי סיאנס והכוס זזה. ואז מישהו אמר לו, תדע לך, אפשר, מתחת לשולחן, היה מישהו עם מגנט, הזיז את הכוס. ואז, ההתפרצות מפני השכל ההגיוני, אומר, כל הסיבה שיש אלוקים, כי אני עשיתי סיאנס, הנה, יש משהו על טבעי. פתאום אומר, וואלה, אולי זה מגנט. ואז אומר, וואלה, אולי אין אלוקים. אומר הרב קוק, זה טעות שכלית. האמנת במשהו, פתאום נותנים לך בשכל קושי אחר. אבל ההתפרצות מפני ההכרה של היושר הפנימי אינה בא כי אם מעקת רצון. הכוונה תאווה. הפגיעה בתביעות עין בעולם הפנימי של האמונה זה לא בא מטעות שכלית, אלא זה בא מרצונות שלא תואמים לעולם הפנימי או לקודש או לא מצאו את מבוקשה, והם באמת מה שרוצים לקעקע את כל היסוד והקשר. למשל, ניתן דוגמה אם אני חוזר לעניין שלנו. אם אתה אומר לבן אדם, אתה בטוח שאמא שלך זה אמא שלך בוודאות? כן, אמא שלי זה 100%, 100%. יופי. אתה יכול להוכיח לי את זה? לא. לא יכול להוכיח. תראה תמונה של אמא שלך, שאתה בן יום, אמא שלך לקדם, אני אגיד לך, אחרי שעה ימצא אותך. ילדו אותה ולקרא אותך. אין, אתה לא יכול להוכיח. יופי. למה שבן אדם ירצה לשלול את זה? לא שום סיבה לשלול את זה. אבל אם פתאום ההורים שלו, חס ושלום, לא יודע, נפטרו בתאונה, ואז עכשיו מסתבר שהם בחובות של מיליונים. אין דבר כזה, אני סתם מנפיץ, בסדר? תהיו אותי בדוגמה. הם בחובות של מיליונים, וכל החובות עכשיו יורדים על הראשך. אתה הבן היחיד, אתה הזה. עכשיו פתאום מה הוא אומר? אם אני אוכיח שאני לא הבן שלהם, אני עכשיו מסלק חוב של 40 מיליון מהראש שלי, נכון? או שהוא רוצה להגיד שמישהו לידו, בלי ילדים, כן, הוא היורש שלו, הוא הבן שלו באמת, והוא לא, הם לא ההורים שלו, והוא הבן שלו כדי לירוש ממנו 40 מיליון. אז פתאום מה קרה? קודם יש לו רצון להשיג כסף. ואז מה? זה משנה הכל. פתאום הוא אומר, בוא, מי אמר? מי אמר באמת שזה ההורים שלי? ואז הוא מתחיל לחתור. אומר הרב קוק, תדע לך, אם בן אדם רוצה להוכיח שההורים שלו הם ההורים שלו, או שהוא להוכיח שההורים שלו הם לא ההורים שלו, מי פה הוא יתחיל לחפש בשכל? הכל מתחיל מרצון. מה זה קשור לעולם האמונה? אומר הרב קוק, לפעמים בא בן אדם, אומר לך, מי אמר שיש אלוקים? סיפרתי לכם מה היה לי עם תלמיד שלי? היה לי תלמיד בשיעורי. יום אחד אני יושב, לומד סדר בוקר, דופק לי על הכתף, אומר לי, אני צריך לדבר איתך. דבר, לא פה, בוא למרפסת. יצאנו למרפסת בישיבה. שמע, הגעתי למסקנה שאין אלוקים. אמרתי לו, טוב, בוא תשכנע אותי גם. יש לי הרבה תכנונים. תשכנע אותי גם, אני אלך איתך ביחד. מתחיל להגיד לי דברים, אני אומר לכם, הוא בעצמו לא משוכנע בזה. סדר, משסדר, אבולוציה, דברים של המאה ה-19, כאילו... אז תוך כדי שהוא מדבר, בדרך כלל אני לא עושה את זה, אבל הרגשתי שזה היה נכון, אמרתי לו, מי זאת? אז הוא עשה את עצמו כאילו לא שומע, המשיך לדבר, בסדר, תראה, אבולוציה, אפשר לעשות ככה. אמרתי לו, תקשיב, בוא, לשתנו, הזמן שלי חשוב, גם הזמן שלך, בוא נגיע עכשיו לעניין, תגיד לי מי זאת. ואז הוא שתק. אמרתי לו, מה הסיפור? אמר לי, שמע, יש מישהי שאני יוצא איתה כבר שנה, אני עדיין לא מוכן לחתונה, נפלנו, ניסיתי להיפרד, חזרה אליי, כל הזמן, לא יודע מה קורה לי, בסוף עכשיו כבר הגעתי, לא יודע, התחילו מחשבות, לא היה אלוקים, ואני לא יודע שאני משתכנע מזה. התחלתי לחקור את זה, לשאול בחודשים האחרונים. אמרתי, תחשב, אני אגיד לך מה היה לך, תגיד לי אם אני צודק. הנפש של האדם היא אחדותית. היא כל היום חפשת אחדות. למשל, בן אדם שיודע שלא טוב לעשן, אבל הוא מעשן, נוצר לו פירוד. פירוד בין מה למה? בין הידיעות שלו לבין המעשים שלו. וזה לא טוב לו. זה לא טוב, הוא תמיד רוצה לסגור את הפער. ולכן, מה הוא עושה? הוא צריך לחפש תירוצים. אם אני רץ ועושה כושר, זה מאזן את זה, סיגריה אחת בשבוע, כל מיני דברים. למה? כדי לסגור את הפער. כי הוא לא סובל את הפער. למה? כי הנשמה היא אחדותית. בגלל שהיא אחדותית, הוא רוצה אחדות על הכל. מה שאתה יודע זה גם מה שאתה עושה. יופי. עכשיו, מה קרה? אתה הכרת את פנינה. לפני 7-8 חודשים הכרת את פנינה. עכשיו, בידיעה שלך, אתה יודע, כן, יש לך את הידיעה, אסור לגעת בנשים, זה הפך התורה. אלוהים אמר, אסור לגעת שמירה נגיעה, וזהו. באה פנינה, ונגעת בה. מה קרה? נוצר פירוד. בין מה שאתה יודע למה שאתה עושה. יופי. מה עשית מיד? לא טוב, אתה מרגיש לא טוב, אתה רוצה להחזיר את האחדות. שהיא אחדות, הנשמה היא אחדותית, אתה רוצה גם לגלות את האחדות הזאת. מה עשית מיד? נפרדת ממנה. ואז מה? חזרה האחדות. אסור לגעת, ואני לא נוגע. מה קרה? פנינה חזרה. ישמור על אש קטנה, דבר בפלאפון, אתם מכירים את היצרה עם כל הטירוף שלו. חזרו, נגעו, עוד פעם נפלו. טוב, מה עושים עוד פעם? עוד פעם, גרשים את פנינה. אין מה לעשות, אני בחור שיבה, אין, שמירת הגיעה, די, וזה, את קשרי אליי. אחרי שבועיים, פנינה חוזרת. עוד פעם, חוזרת. עוד פעם, אתה מרגיש קרע. אחרי 5 פעמים שפנינה חזרה, והצד הימין, כן, כל הזמן עושה בעיות, והוא אי אפשר לגרש אותו. מה עושים? יש לנו בעיה. יש אלוקים, וצריך לשבור נגיעה. ויש את פנינה, ולא שומרים נגיעה. זה קורה. ופנינה לא הולכת. מה עושים? מגרשים את אלוקים. ואז מה, אם אין אלוקים, מותר לגעת, ונוגעים, ואז חוזרת האחדות. אז אמרתי לו, אתה לא הצלחת, ואז ישר פתאום הגעת לאלוקים. אמרת, אם נגיע למסקנה שאין אלוקים, אז מותר לגעת, ואז חוזרים את האחדות. אין שום בעיה, חוזרת האחדות. אתה בעצמך לא מאמין. מה העניין? והוא דני צריך לעשות עם תהליך והכל טוב. ברוך השם, היום הם נשואים. אבל מה הסיפור? לפעמים יש שאלות באמונה שתענה עליהם כל היום. זה לא, יש לו רצון. זה לא, ומה ההוכחה? שאתה מביא לו הוכחות שכניות חזקות מאוד. לא יודע, כן, אני... עכשיו, מה אומרך? דברים של סטטיסטיקה והסתברות ש... אתם יודעים, בא בן אדם, אומרך, אתה רואה עולם כזה חוקים, גאוני, הרמוני, עובד בצורה מטורפת, אתה מתקרב קצת לשמש, כל כדור הארץ נשרף, אתה מתרחק, הכל נהיה קרח, רק העין, זה מצלמות של רגש, הכל בטירוף מוחלט, וחוקים שעובדים, ותמיד מתפתח, ומאפשר קיום בזה. ואז הוא אומר לך, לא, אין מסדר. הכל אוסף של פיצוצים, הקראים, שבלי זה. עכשיו, אתה אומר לו, סבבה. זה לא הגיוני בשום צורה, אבל גם על ה-0.01% שגם היא לא הגיונית, כן, אתם יודעים, הבאתי את זה בספר, שמדען אחד בריטי כותב שהסיכוי שיווצרו חוקים בצורה אקראית ויגיע לתבונה, והחוקים עובדים עדיין, לא שנוצא, חוקים עובדים מאפשרים חיים, במינונים עדינים מאוד. יש ספר שנקרא 6 חוקים, אתה מוציא חוק אחד, קחו חוק אחד, חוק הגרביטציה, נקרא כוח המשיכה, שכל מסה נמשכת למסה החזקה ביותר. נקרא, כולנו נמשכים לכדור הארץ. תקחו רק את זה, תבטלו את זה, כל אחד פה, אף ממדים כדור אחר, אין שיעור, אין כלום, אין קיום. זה חוק אחד, יש עשרות אלפי חוקים שעובדים בהרמוניה כל הזמן. מישהו שומר את זה, מתחזק את זה, מאחד את זה, מחיה את זה, ואתה מחיה את כולם. עכשיו, הוא אומר לך, לא. אתה אומר לו, מה הסיכוי, אבל? מה יותר סביר? מה יותר סביר? אולי כן, אולי כן. תמכיר את ה, אולי לא. מה יותר סביר? שכל ההיסטוריה שלנו של 4,000 שנה, של נביאים, ראשונים, אחרונים, מסעות, שמות, מקומות, תאריכים, היסטוריה, אל-טיבי, האימפריה, האחים, מעורבת, הכל מומצא, הכל שקר. מה יותר... למה הוא בוחר בהסתברות הזאת שהיא לא מסברת? המדען הבריטי הזה כותב, ההסתברות שיווצרו פה חוקים בצורה אקראית, זה יותר, שימו לב, זה יותר הזוי שתגיד שבא סופת טורנדו, טורנדו. למגרש גורטאות, עוברת שם סופת טורנדו, ומכל הבלגן היא יוצרת מטוס עם 400 מקומות, עם